התחלתי מזה שזה לא. שכבר לא חושב שאתה מופיע את החלטה, זה נכון. כל מה שחשוב זה שהעולם הוא מלא כוח. הוא מלא עצמה, מלא און, מלא יכולת. עכשיו, זה קשור גם למה שדיברנו על העניין הזה שהעולם, נכון, שהארץ חרדה. מה שדיברנו על זה, נכון, שיש פה, יש כביכול שתי תפיסות. תפיסה אחת שאומרת שאפשר לחיות בלי קדושה אלוקית. למה אפשר לחיות בלי קדושה אלוקית? בגלל שזהו, העולם הוא כזה. העולם הוא יצרי ורע, ואם ניתן העולם הזה להתקיים, אז מתקיים. הוא יתקיים והוא ייצור ויפרח ויתקדם הלאה בגלל הנקודה שהוא לא אלוקי, בגלל הנקודה שהוא אנושי, לא יודע, כן, יש כזה, נכון? אמרנו שזו בעצם תפיסה היסטורית יותר, זאת אומרת, היא רואה את העולם במובן ההיסטורי, איך שהוא מתממש פה במציאות. אבל יש תפיסה הפוכה שאומרת שהעולם הזה הוא עולם אלוקי, וכאן שהוא עולם אלוקי, אז לא יכול להיות שהוא לא יהיה... עכשיו זה מוחש בכל האישיות שלו, שהוא כזה. וכיוון שזה מוחש בכל האישיות שלו שהוא אלוקי, אז במידה וזה לא. אז נכון, אז יהיה חורבן גדול. זאת אומרת, התחושה, הייתי אומר, נכון, תלות, יש פה שתי תחושות היסטמיסטיות כאילו, של הנפש. שהנפש התורנית, הפשוטה, עוד לפני שהיא מקבלת תורה, אחת זה שהיא אומרת, היא לא יכולה לסבול את העולם הזה שמלא רשע. השנייה שאומרת, כמה שהעולם הזה הוא פילי. נכון, וכך היא חשה את העולם, היא חשה את הגודל שלו, חשה את העוצמה של העולם, חשה את היכולות של העולם, כן, את המקוריות של העולם. זהו, עכשיו, למה הסכמנו את זה עוד פעם? הסכמנו את זה בגלל ש... שתי השיטות האלה, כל אחת מסתכלת על זה בזווית קצת שונה. אחת מסתכלת על דברים כפי שאנחנו רואים את זה במשות ההיסטורית, ואחת מסתכלת על זה כפי שזה יותר במקוריות העליונה, זאת יצירה אלוקית. אבל לשתיהם יש דבר אחד שזה, שיש פה עולם אלוקי. עכשיו, כאן שבשתיהם יש פה עולם אלוקי. אז בגלל זה, העולם הוא נראה ככה. זאת אומרת, מה שמתאים לזה נקודה זה שהמבט של הרב הוא לא מבט שהעולם הוא מבט, סתם במילים, כאילו מבט רציונלי כזה, מבט בעל מבנים, אמרנו, כמו זה יצירה כזאת של סלון כזה של עמדה, שם בווינה כזאת, כי יש הכל בנוי כמו שצריך, מסודר, מדויק, הכל נעים כזה, הכל מחוייך, אלא העולם הוא עולם שיש בו עומקים שיכול להיות שהם לא, הרבה פעמים לא מודעים לנו, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים אותם. עכשיו, זה קשור לנקודה הזאת, עכשיו, שתי השיטות, בין אם אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא עולם אלוקי, ולכן הוא לא יכול להתקיים בלי אלוקות שבתוכו, בין אם אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא לא אלוקי, אלא הוא אנושי, כאילו הוא רע, עכשיו כל זה ברזל ודם, שתי המקרים האלה זה אותו דבר. זאת אומרת שמה שהעולם הזה הוא לא כאילו עולם רציונלי, נקרא זה ככה. לא עולם רציונלי, אלא עולם שיש בו תאומות, יש בו עומקים. קשור הרבה למושג אש, אנחנו נשאר מתאר אותו פה. כל הזמן יש פה רתיחה ומאתגלים שבא לתאר עולם שעומק. אז יש פה כמה מקורות כאילו מפורסמים של הרב באורות הקודש בתף ב'. עכשיו, זה קשור הרבה לתפיסה של הרב, שתי הדברים. והנקודה השלישית, שבעצם יש פה עולם כוחות עמוקים מאוד. אתה תבין, שתי התפיסות, גם זאת שאומרת שהעולם הזה לא יכול לחיות בלי האלוקות, גם קבע את העולם כעולם אלוקי, זאת אומרת, כרגע שהכוחות הם אדירים. וגם אותה שאתה שומעת שעולם של ברזל ודם, גם כל זה אותו דבר. כל אחד רואה את זה במקום אחר, אחד רואה את זה יותר במובן רואה את ההיסטוריה, אחד יותר רואה את הדבר במובן השורשי. אבל בניגוד למה? בניגוד למין תפיסה כזאת שרואה את העולם הייתי אומר, נקרא לזה ככה, כבריאה אלוקית. מה אין הפקמינה? אם אני אומר שעולם הוא בריאה אלוקית, אז העולם בעצם נתון בתוך, בתוך איזשהו מבנה, נכון? זאת אומרת, בריאה אלוקית היא תמיד יש לה גבול. תמיד יש לה גבול, תמיד יש לה, יש לה גדר. לא משנה איזה גבול תיתן, לא משנה איזה גדר תיתן לה, תמיד יהיה לה גבול. הגבול של היותה בריאה, נכון? אבל אם העולם, אז רב לא הולך בשיטה הזאת, רב הולך בשיטה של הופעה. הופעה אלוקית, הכוונה היא כן שזה, שזה, כן, זה, זה גילוי שלו. כבר זה גילוי אלוקי, אז בעצם כוחות בשורשם אין סופיים. כן, אין לעולם, כן, אין עולם אין סופי. אין סופי, וכך הוא גם, הוא, כן, כך הוא נמצא, זה ההוויה שלו, זה היות שלו. הוא לא נתון בגבולות, אלף הוא נתון, אין לו גבולות. זה קצת קשור לרוח הצפונית שאני מדבר עליה, שמשבת בכינור שנביא, כן? זאת אומרת, דווקא, כן, כאילו המנגינה של העולם היא לא מנגינה גבולית, היא לא מנגינה של גדרים. המנגינה של העולם היא מנגינה של גבולות חזקים, כן, של יכולות אדירים. כן, זה הרוח הצפונית, שהיא נושבת, אין לה גדרים. אז נכון, לרוח הזאת יש גם הרבה רע. הרוח הזאת היא גם מכילה אותך הרבה רע, מכן שלא תמיד אדם יודע, או בכלל יודעים איך להכיל את התופעה הזאת. אנחנו, העולם שלנו בנוי על גדרים ועל גבולות ועל הגדרות. לא רק שלנו, הבריאה בנויה על גדרים וגבולות. אבל כשיש בה עומקים שאין להם גדרים וגבולות, אז כן, הדבר הזה בדרך כלל מכיל בתוכו. והזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שאצל הרב הסוגיה העיקרית היא לא סוגיה של אפיקורסות. אפיקורסות, כמו אצל המנחת, יותר עולם כזה שבעצם אומר שזה בריאה, וזה לא בריאה. כן? זה בריאה וזה לא בריאה. וכן, ודווקא בגלל ש... כן, ודווקא במקום שזה לא... כן, שזה בריאה, זאת אומרת, לא הייתה בריאה, אני יודע, יש לנו הופעה ויש לנו בריאה. אז קודם כל זאת בריאה, והיא קיימת. עכשיו אני יכול לנסות לעלות אותה למקומות גבוהים יותר. וזה קשור, קשור למושג אפיקורסות. מכאן שהבריאה היא תמיד, היא מוגבלת, כמו שאמרנו את זה קודם. אני אומר, כשהוא ברא את העולם, והעולם הזה זה הופעה שלו, וזה בריאה שלו, אז היא תמיד יש לו גבולות. ותמיד כשיש לו גבולות, זה אומר שלא הכל מובן. לא הכל מובן ולא הכל, לא הכל ברור וידוע. אבל אם לבריאה הזאת אין גבולות, לשיופה אלוקית, אז כן. אז מילא אמרנו שהבעיה של הרב היא הבעיה של היעדר גבולות. של עדר גבולות, של... טוב, זהו. למה אני אומר את זה? פשוט זה מה שאני רוצה להגיד פה, אם אנחנו מסכנים באות הקודש, ברמות תפפי, שכמה יותר עמוקה, יותר מקוונת לעומק, האמונה ברמות הדעת, באותה השקפה רואה את הרע, כלי וסיפה הפרטים, וכולם בתור יסוד פועל, מסודר ומאורגן. או אפילו עוד יותר מזה, אפשר להתקיד את חלת את הדבר הזה. זה נמצא פה בתוך כל החטיבה הזאת, של עומק הטוב ועומק הרע. מכל החטיבה הזו בני הקרקר, כן? שכבת הרזים מביאת את הממשיות, עטף עין ה' וכבת הרזים מביאת את הממשיות של הרוחנות לכל הרכייה. תראית יש כל אופן, כן? ואז זה פרשיפת החורבן העולם ישנה במציאות לכל הרחב. תראי, בעולם כאילו רציונלי אין את זה. בעולם רציונלי אין... הוא נמצא בגדרים. בגבולות. כן. ו... מתאר עולם שהוא לא כזה, כן, שהכל בעל כוח, בעל יכולת. ולכן אומר פה, שוב, אני חוזר לתפפי, כמה יותר עמוק, יותר מכוונת לעומק האמונה ורמות הדעת, אז זה הכל פה, אני רוצה לשאול את זה, זה אחד החטיבות הנפלאות של הרב. שמתארות את, אבל לא, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, מתארות את הרע, מציאות הרע העולמי ואת ה... מאיפה זה בא? כמו שאמרנו קודם, מזה שאין גבולות לעולם. אז מילא הוא מתנהג בצורה הייתי אומר את זה אולי בצורה כזאת, פשוט ראיתי את זה היום באיזשהו ספר שקראתי על זה קשור לו נחמן, שהוא אומר זה דבר נפלא מה שאומר שהוא נחמן, כן, הביטוי שכל נכון ישבתי בין חכמים, נכון, אז אנחנו נסביר את זה, שזה בין חכמים. זאת אומרת, שאם יש לי שני חכמים, והם חלוקים אחד על השני, אני מניח שחלוקים אחד על השני בשם שמיים, נכון? בעיקר אומר שכל אחד נושך לכיוון אחר. כל אחד נושך לכיוון אחר. אז נוצר חלל פנוי, נוצר ריק. כל אחד מושך את כולם לכיוון של האזור של הכיוון לכיוון שלו. בחלל הזה נוצר עולם, יכול להיווצר עולם חדש, יכול להיווצר כאילו שיטה שלישית. כן? זה דומה מה שאנחנו יודעים בבוקר על השורשים שלה של השכל. יש, כן, אבל הניגון הוא אחר. זה גם יש למקום שם מדבר על דתי, על יש מקום, אני מדבר על זה כמה מקומות, על שתי כוחות שמתנגדים לזה, לזה מודים כוח שלישי חיובי. וגם זאת נכון, זאת אומרת, אם אתה אומר ששתי חכמים, אתה יושב בין חכמים, כל חכם מושך לכיוון אחר, נמצא פה חלל, נמצא פה, ויש פה מחלוק, שם שמיים, אמיתית. זה מושך לפה, זה מושך לפה, אז יש פה, אז מה יש פה? יש פה מישהו שיושב באמצע שבור, לא? לאחר יותר זה שבור ובתוך השבר הזה צומח משהו חיובי. אז אני לא בא להגיד שאין שבר. יכול להיות שיש באמת שבר, כן? נכון, אדם, יש פה לבטים גדולים, יש פה כאב גדול, זה מושך לפה, זה מושך לשם. כן, דיברנו הרבה על המושגים של דיאלקטיקה אבל זה קשור בדיוק לנקודה הזאת. אם העולם הוא כאילו בריאה אלוקית, אחרי זה אתה אומר שהוא לא בריאה אלוקית, כן? אבל קודם כל היה בריאה אלוקית, קודם כל היה במקום של חלל. אבל מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה הזאת, שכל הכוח של השכל הזה, כל הכוח של הדתי הוא קטן. בסופו של דבר זה מתחיל מזה שיש פה בריאה, שיש פה מקום ריק. ובמקום הרי כזה יכול שצומח משהו. שלושת המדרגות יהיו לדעתי חלשות. גם שתי החכמים וגם השלישי. אצל הרב זה לא ככה, אצל הרב זה באמת יש שתי כוחות שמתנגדים זה לזה, ויכול להיות שהם מלחמים אחד עם השני. ובזה באמת מוליד כוח שלישי חיובי. כן. כל העיקרון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. המשפט הוא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז נכון שיש פה מקום שיכול להכיל דמויות שונות, אבל הדמויות האלה הם כולם נראה לי ככה בעלי כוח גדול מאוד, בעלי סדר, כן, נכון, זה קשור לנקודה, גם הרע הוא כזה. זאת אומרת, כן, זה נקרא, מה שאתה תגיד, שרק הוא מתחיל בהופעה האלוקית, הוא לא מתחיל בעולם האלוקי, הוא לא מתחיל בבריאה. כן, מתחיל בהופעה, כי בהופעה יש כוח, יש גוונים, והגוונים נאבקים אחד עם השני ומתעמתים אחד עם השני. אתה יכול לשים לב להבדל, נכון? שבראשון זה איזשהו חידלון כזה, חידלון, תוך חידלון יכול לצמוח משהו חדש. כן, אבל החידלון הוא הדוחף, וכאן זה לא חידלון, כאן זה באמת כוחות שמתעמתים אחד עם השני. יכול להיות שגם נוצר בגלל זה ספק. הספק הוא חזק מאוד. גם הספק של החלל דתי הוא יותר היעדר, נכון? יש פה משהו ש... והספק של הרב דתי הוא מאוד חזק. גם הספק הוא חזק, הוא כואב הרבה יותר לדתי. מכיוון ש... כן, טוב, בסדר. לא, מה שאני אצלי זה הנקודה של עומק הרע הזה, כן? כלומר, העולם בנוי מעומקים. עולם בנוי מכוחות של יש, שנמצאים בעימותים, נמצאים ב... ויכול להיות שגם הם נופלים מקומות מאוד קשים, יכול להיות שגם הם דווקא בגלל זה, דווקא בגלל זה הם, הם, זאת אומרת, הרע אצל, הרע אצל רב יכול להיות מאוד חזק. בדיוק כמו שגם הטוב יכול להיות מאוד חזק. אז כן, זה לא, זה לא איזה אפיקורס כזה שלא יודע מה לעשות עם עצמו. לא, זה, זה באמת כוחות של רשע, כוחות של רשע שאני מתאר אותם פה. אני לא רוצה להיכנס פה, אתם יכולים קשור, כן, שפיסימי, כן, טוב, זהו. צריך לקרוא את זה, זה שם פסקאות נפלאות, צריך על הרצון העיוור ועל, ועל הרצון העיוור ועל, ועל כן, רצון העיוור זה כאן, כן, זה, זה כוחות חיים שאין להם תודה, אין להם הגבות, אז רוצים להזיק, רוצים לפגוע, טוב, בסדר, אחר כך יש פה, זה משיך הלאה, זה כל הדברים פה נפלאים על, על הייאוש, על, כן, הכי אולי ברור זה בתף פעיביו, כאילו זה מסכם את הכל. מסכים את הכל, כן, אבל תראה פה שתי כוחות, הוא אומר כך, אם הם מכירים טוב מוחלט. טוב מוחלט, שמציאותו הוא הטוב הגמור והעונג הנעלה. ושכלו המציאות שלו בהתרחבות, והתרחבותו הם הם שבילי הטוב ועד הסגב. זה הפשט, צהוב מוחלט. שוב, הרב מדבר בשפה מאוד עדינה, אבל שום כאן נגיד, הוא נקרא נגיד פה שיש פה כוחות חיים גדולים מאוד. כן? עכשיו, הדוגמה ההפוכה היא יותר חזקה. ורק גמור מוחלט. זאת אומרת, יש רק גמור מוחלט. ביטוי, כן, הרב משתמש פה בשני ביטויים מאוד חזקים. אתה מדבר על, נגיד, חופש גמור, או חופש מוחלט. מכיוון לדברים אלוקיים, לדברים ש, שהכוחות שלהם אין להם גבולות. אז גם לרע אין פה גבולות. כן, זה פשוט רע מוחלט. יש חופש מוחלט, יש... גמור זה משהו אחר. אבל יש פה רב גמור מוחלט, והוא ידרו של הטוב המוחלט. אז יש פה מאבק, כן, יש פה מלחמות עולם. בין, כוחו, בין כוחות כאלה, כוחות כאלה. אז יש רב גמור מוחלט, נכון? והוא הידר של הטוב המוחלט, והוא נלחם איתו, והוא רוצה למעט אותו. ואז הוא, אז דרך פה למשפט הבא, בסדר שלא מסתבך ביותר מדי, המשפט הבא הוא מעניין גם, אבל לא משנה, זאת אומרת, ואז המשפט השלישי, והפסימיות הוא בעצם הסתכלות בעומק הרע. בעצם האדם פסימי זה אדם שהוא מכיר את זה כבר, זאת אומרת, הוא כבר, הראשון הוא, הוא עכשיו אומר, זה העולם ה... לא, רגע, עוד מקום אחד שם מסביר את זה בתפ"ח, סלחו לי. גם שם מסביר את זה, רגע אחד, גם שם, תראה, אחת, שאיפת הרע הגמורה, פה זה יותר מוסבר טוב, אחת שאיפת הרע הגמורה, קבצה של הטוטו בכל ערכי החיים בעולם, וזה יצא, מה זה? לא משנה, כן, אחת שאיפת הרע הגמורה, כן, וזה יצא תקופה אלילית, והיא פועלת, פועלת בעומק זוהמתה, גם עד כה בכל ענפיה. כן? אז כן, רואים, אז יש לנו את העולם האלילי, זהו, אחר כך יש שאיפה שנייה, זה, זה סוג של, זה סוג של, זה מה שהוא הסביר בעמוד הקודם, בעיתה פיבה ופסימיות. כן? שזה האנשים היותר עדינים. האנשים עדינים מגיעים למסקנה, טוב, אם זה כך, אז בשביל לא. כאילו הראשון אומר, בוא ונהנה. הראשון אומר, בוא, בוא ונוציא את זה לפועל. השני בא ואומר, שזה נברא, שזה שטעם לחיים. אין טעם, נכון? מה טעם לדבר הזה? כל זה, כל זה היה בעצם, כל זה רציתי רק לראות את זה בתור בשביל להסביר מה שכותב פה הרב אצלנו, מה זה חיים עשים עם כל רתיחתם ומיד גלם, כל לב ונפש, כל קיבוץ חברתי, והם הם בתכונתם לעוז וחום. הרב כאן לא בא, לא בא כרגע עדיין להגדיר שיש פה משהו רע. אין פה משהו רע בשלב השני, זה לא רע. זה לא רע. אז מה הנקודה פה? הנקודה פה שבאמת החיים הם עמוקים. שאחרים באמת יש בהם, יש בהם כוחות אדירים, יש בהם עומקים. זאת אומרת, שלא נתפתה, לא תראות כאן במקום, יש במקום חצרה נדבר מפורשה נגד הרע הרציונלי. נגד הרע הרציונלי, וכאן מכאן המדפים לפני כן, עמוד תפ"א. כמה עולה יש בסוף שמות תפה, כמה היא עולה השקפה זו, השקפה הרציונלית השכיחה, עכשיו תטרקתי ואת פרצה מרבי רק תוכן עניינים עיקריים. עם כאן פה לגדולי ישראל, לגדולי ישראל שכך רואים את הדברים, כן? אם הייתי אומר את הצורה כזאת, אם יותר פה מישהו שיקרא בתוך הידיעה הדתית, אז הוא יכול לחיות את זה בצורה כמו שכתוב פה. זאת אומרת, הידיעה הדתית זה שקיר שמפליג לנו בין הקדוש ברוך הוא. זה הכל מוגדר, הכל מוגבל. זה גם הסברים של הרב ושכל דברים יהיו ככה. אז שוב, אז הרב הולך לכיוון של הפנימיות, שאומרת שלא, שכין עם הופעה אלוקית. טוב, הופעה אלוקית אין להם גבולות, אין להם גדר. זהו, זאת אומרת, לפעמים הם יכולים להיות שקטים ונמים. שם וסתר הולכים. לא יודע, אני רוצה משהו להגיד, שני הסברים שתיארנו אותם קודם, אם זה סיני או חורב, שני הדתיים יכולים להיות מוסברים על פי זה. על פי הסבר שאנחנו אמרנו. אם אני אומר שכאילו העמדה הבסיסית היא של שנאה כלפי העולם, שהעולם הזה הוא של ברזל, הוא של ברזל ודם, אז זה איך שרואים את העולם כאילו מתייצב היסטורית. היסטורית אנחנו רואים בני אדם כאלה. אבל אם אנחנו מסתכלים, העולם, שוב פעם, עכשיו אם העולם היה כאילו רציונלי, אז מה אתה צריך כל כך לשנוא אותו? מה אתה צריך כל כך, זה לא ברזל ודם, טוב, אז קרה כזה מקרה. אבל זה יעבור, העולם הזה בנוי טוב, בנוי מתוך גבולות טובים. אם אני אומר שהעולם הזה הוא הופעה אלוקית, כן? אז כאילו אפשר לקחת את כל היצירה הזאת לרע. ואז עוד יותר מרגיז, עוד יותר שנאה פרי חזקה. כשאתה לוקח את המקום, אתה לוקח את המקום לדם וברזל. מה זה הדבר הזה, כן? ברזל ודם. מה זה הדבר הזה? אבל גם השיטה השנייה שאומרת שהעולם לא יכול להתקיים בלי האלוקות שבתוכו, זה גם כן אותו דבר. כשאם העולם הוא בריאה אלוקית, אז כאילו הקיום שלו נתון בתוך הבריאה הזאת. כן? הוא יכול להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא. הוא צריך בתוך הגבולות שלו, ההגיונים, בסדר, אבל הוא יכול מנותק. אם זו הופעה אלוקית, אז הוא לא יכול להיות. זה כאילו אתה לוקח משפטים שאנחנו חושבים, משפטים שאנחנו תוך כדי עשייה חיים הזה, ונתק את זה מאיתנו. אז בעצם רוקנת את זה מכל המשמעות של הדבר, נכון? אז לכן יש פה את הנקודה הזאת של שאנחנו לא יכולים להתקיים בלי הגודל האלוקי. כן? שניהם יש להם את המיוק שום לנקודה הזאת שיש פה, יש פה כוחות חיים גדולים שפועמים פה במציאות. עכשיו חופים יכולים להיות שקט. לפעמים זה יכול להיות שזה כל התכונות יורדים על הפועל. כן, נכון. רק הוא אומר שחלק אחד מהקיבוץ יכול להציל את הלבב במשנהו. ואז הוא אומר, לכן מובן גם לדעתי, אבל בנוג שבעולם. זאת אומרת שברגע שאתה, אתה אומר למה זה קצת מסוכן להלהיט את החיים, נכון? להלהיט את החיים. מה שיוצא מהמקום הזה, זה לא משהו הגיוני. שיוצא מהמקום הזה, זה עומקים לא מודעים. ולא עומקים לא מודעים של כל מיני תסביכים של ילדות. עומקים לא מודעים הרבה הרבה יותר עומקים, כן? שהרבה מעבר לסיבוכים הילדותיים שיש לנו. כן? וזה מה שאומר, כן? לכן אם אתה לוקח את כל זה ואתה כאילו מלהיט אותו, אז זה מה שיצא. רצח, כן? יש פה גאווה, יש פה הנאה, יש פה סגירות, גם העולם הזה כאילו התודעה שלו סגור בתוך עצמו. יש כוחות חיים אדירים, זה מה ששובר אותו דרך אגב, הסתירה הזאת. בין הכוחות הגדולים שלו ובין התודעה הקטנה שלו. וכשזה, אתה מלהיט אותו, מה שיוצא זה רצח, זה בא ושיקרון. וכן, נכון, עד כדי כך שאנשים נורמליים, פנימיים, לא יכולים לחיות במקום הזה. מילא נוצרת סתירה בין האדם ובין ה... נוצרת סתירה בין שני הממדים האלו. הממד הקיומי והממד הרציונלי, כאילו הפילוסופי נקרא לזה ככה, רוחני. למה זה ככה? מכאן שאדם מעודן, לא יכול... דיברנו, כאן נכון, מה ידע מי... שבין זה ובין זה ובין זה, הכל לפי המעשה, הוא יכול לזכות לרוח הקודש. ותמיד אנושי יכול בתוך התהליך הפנימי שלו להוציא דמויות מופת. בדעות המופעות האלו, מה שיוצא שהם בעיקרון צריכים להיות, צריכים להתבדל מהחיים. זה אחד אולי התחושות הבסיסיות ביותר, גם של מדענים, גם של אנשי רוח, גם של אנשים אצילים, שהם לא יכולים להצמיח את כל מה שיש בתוכם, בתוך המערכת, בתוך המערכת החברתית. וזה סתיר, יש פה סתירה בשביל הדברים. דיברנו זה הרבה פעמים, זה היסוד של הסתירה בין התפיסות הקיומיות, התפיסות הפילוסופיות, בין ה... זה אולי, אפשר להגיד, זה אולי הטרגדיה הגדולה ביותר של הבן אדם. עכשיו, יכול להיות שיש גם יחסים של יצירה ועבודה בין שתי השטחות האלה, יכול להיות. אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שבסופו של דבר יש מתח, בסופו של דבר, זה שתי תנועות ותהליכים שונים של האדם, כן? אחד, לעידון ולהפשטה ולהתרחקות מהחיים החברתיים, והשנייה, לחיים חברתיים. טוב, בסוגיים, יש גם אצל, יש גם בתורה כזה דבר, נכון שצריך להתבודד, צריך להתרחק, אבל, אבל ההבדל הוא, שפה הצדיק, הדמות האיכותית מתעתקת מהחיים. הדמות של המתבודדת הישראלית, היא מקבלת, היא יונקת את כל כוחה מה... כל כוחה יונקת מכלל ישראל. אין דבר כזה, להיפגש עם המציאות בלי כלל ישראל. אין דבר כזה, זה מה שגיד בהמשך. כלומר, גם הדמות המתבודדת בעם ישראל, הוא יונק את כל כוחו מכלל ישראל. מה מסביר את הצעה מאוד טובה שם אצל רבי עקיבא, חדשי רבי עקיבא שנשמע את כלל צעם אחד, תוזן לחי עולם הבא. שם איזה מפורש, שאתה לא יכול להגיע לחי עולם הבא בלי כלל ישראל. כן, אין דבר כזה, כן? למה? בגלל ש... שהכל קשור, כן, כן, זאת אומרת, כולם יונקים מהכלל. כאן זה הפוך. כאן יש סתירה בין שתי הדמויות. כאן יש סתירה בין הדמות האיכותית, העדינה, לבין הדמות הכללית. טוב, זהו. רק רוצה להגיד דבר, כשאנחנו עושים את ההקדמה הזאת, זה רק לראות את ה... שהדבר הזה נובע מעומקים של המציאות, ולא מחיסרון של המציאות. זאת אומרת, זה יכול להיות שבפועל זה חיסרון, אבל בעומק של הדבר זה תיאור, זה תיאור עשיר של חיים. החיים עשירים, עשירים בעין, עשירים ועמוקים מאוד. ובגלל זה הם גם יכולים להסתבך בצורה מאוד קשה. זה בדיוק מה שכתוב אצלנו. שלכן יש כזאת חרדה. כן? שיש פה עוד מרכיב, וזה החופש. יש החופש. אבל החיים עצמם הם חיים... טוב של
עומר.
זה קשור למי הבא, אבל... לא, אבל זה מה שרציתי, הוא מתאר את זה יותר במובן ההיסטורי, איך שזה יצא בפועל. אבל גם השתה של רבי יוסי אומרת את אותו דבר. מכאן שהעולם... תמיד, לדעתי, רבי יוסי הוא קודם יותר, הוא פנימי יותר. מכאן שהוא קודם יותר ופנימי יותר, אז לכן אצל רבי יוסי זה יכול כך להסתבר. זה הצעה הכי נכן, זה אחד קשור לשני, זה כאילו שני צדים שאותו דבר. זה לא שאצל רבי אבהו, איך העולם יכול להגיע לברזל ולדם? עכשיו, יש מפעל, שמוציא איזה משהו הכי טוב שיכול להיות. אז אתה לא מצפה שהוא פשוט יקום וירצח אותך, לא? אתה מצפה שהוא יעבוד כמו שצריך. את הבוקר תקום, והכל יהיה בסדר, לא, אני לא חושב. לא פתאום יוציא איזה שואה שהוא יערוד אותך. א' ב', לא, תכניס את הבנם הזה שר לביצוע, על זה שהוא עושה כזו, אני רוצה לתקן. אז איך זה יכול לתפי על קדוש כמו שהוא עשה, כן, שהוא עשה עולם כזה, שיש בו כל כך הרבה, רע, כל כך הרבה עומקים שווה, כל כך הרבה... מה פתאום רבי, מה רבי יוסי מדבר על ברזל? קודם כל, לא, רבי יוסי, קודם כל הוא רואה את המציאות. המציאות היא מציאות של ברזל ודם. כן, המציאות היא של ברזל ודם. כן, אבל כן, המציאות היא מציאות של ברזל ודם.
מה הקשר של רבי יוסי?
אבל המציאות. השאלה שרציתי, שרבי יוסי חי את זה, סתם, בלי קשר עכשיו עדיין להרבי יוסי, יש בתל אביב כזה, מה אתם כבר, יש כזה מרוקו ברוש, יש כזה כתוב כותי שכתפו אותו ואת גרפיטי, גרפיט כזה של כפת העצל, עשו אותו בתוך סוכרית, שם כתוב, האל שברה ברזל שונא עבדים. לא, יש לו ברזל ערך, אבל כשבני אדם לא יודעים להשתמש בו, אז זה נפח לברזל אדם לרצח, כן? אז זה בעצם אולי רבי יוסי, אתה מבין? זאת אומרת, הכוחות יש בו, כן, הכוחות הם כוחות, העולם הזה הוא עולם לא כוחות, כמו שתגיד, הרוח הצפונית הזאת. הרוח הצפונית הזאת היא לא אומרת שיש פה משהו רע. היא אומרת שיש פה חיים שאין להם גבול. חיים שאין להם גבול הם לא בהכרח חיים רעים. יכול להיות שאפילו חיים אדירים, חיים אדירים. אבל, כשבני אדם לוקחים אותם, ולוקחים אותם למקום של רצח, של רצח ודם, אז זה נורא ויום. עכשיו רבי יוסי לא מדבר על איך זה הולך להיות בפועל. איך להיות בפועל. רבי יוסי מדבר על המהות. אבל מה שאני רוצה להגיד, ככה, אם יש יחס בין יוצר ללא גבולות, ליצירה, שהיא כן אמורה להיות עם גבולות, אז הכוחות של היצירה הם אדירים. זה מה שרציתי לראות זה, אבל אין כוח לקרוא את זה בעמודים תקופ-חפציין שם. זאת אומרת, זה לדעתי גם מה שכתוב שם שנימים זיו השכינה. ויש ערך מופלא בחופש. אני לא מדבר פה עכשיו על זה שטוב, כבר שאתה מתבייש, אז ניתן לך להתאמץ קצת. לא, זה משהו אחר. זאת אומרת, העומק של החופש בא מכאן שזה אדם הכי דומה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל זה שהעולם, איך שהעולם הזה מתנהג, שיש לו... שגם כן, זה שהעולם הזה זה עולם של דין. איך בעולם של דין, איך הוא הגיע למצב הזה? הוא כל כך מושלם, איך הגיע למצב הזה? אלא הוא מגיע למצב הזה דווקא בגלל שהוא כזה. דווקא בגלל שזה הופעה אלוקית. דווקא בגלל שזה הופעה אלוקית, אז יש בה כמה נקודות. א', אין לה גבולות. ב', זה בכל זאת בא לדבר בגבול. לכן הכל נרס, וכל זה צריך לבנות אותו. דווקא אם אנחנו מסכימים את הדבר, אז הדבר מופיע בסוף ברכות א', נכון? שם אני מדבר על זה שהדבר אומר שהעולם הוא עולם... שם משהו שדווקא רבי יבוא אומר שהעולם הוא עולם רציונלי. נכון? ודווקא רבי יוחנן אומר שהעולם הוא עולם שלא עומד. השאלה מי זה האדם הנורמלי? רבי יבוא, האדם הנורמלי זה הצדיק. הצדיק המעיקר. אדם שחטא הוא משונה כזה. בסדר, הוא נפלא, אבל יש לו לעזור בתשובה, אבל הוא בכל זאת משונה. אצל רבי יוחנן זה הפוך. האדם הנורמלי הוא בעל תשובה. אבל הוא כלומניק. בעל תשובה זה כלומניק. זה אחד שעולה, יורד, עולה ויורד, עולה ויורד. כל הזמן. לא, זה שום דבר. כלום, זה עלוב נפש אחד. אז, ומה יש? מה יש? זה אדם שלוקח את המציאות והוא בונה אותה. לא, אז רבי יוחנן, הוא כאילו מתאר עולם, הוא מתאר את העולם, מה שרצה, הוא כאילו דומה יותר לרבי יוסי, שאומר העולם הזה, בבסיס שלו, הוא כל הזמן נחרב. כל הזמן, אין לו עמידה לעולם הזה. הוא כל הזמן, לא בגלל שהוא איזה בריאה, כן, איזשהו פקשוש כזה, אלוקי, אלא הפוך, בגלל מה שיש פה, בגלל שיש פה, יש פה תססה, נקרא זה ככה, כל הזמן, כן, שוב, אני דבר שתמיד אנחנו מגיעים על אומן כזה, על מישהו שיוצר איזושהי יצירה. יש לו עוד המון בתוכו, עוד המון עוד יותר. כל זה צריך להכניס ליצירה. אז איזה מתח פנימי יש לו בתוכו כשהוא יוצר את היצירה הזאת שלו. עכשיו, אם הוא באמת יוצר אמיתי, או שמי שקורא את זה יודע לקרוא את היצירה הזאת בצורה נכונה, אז הוא חש את המתח הזה. הוא חש את ה... כאילו את הבלתי גבולי שיש בתוך הגבול. ואז כל זה חש איך שכל שנייה... כל שביר ויכול להתרסק. למה מכאן שחשה להכין את הדבר הזה, חשה להכין את התופעה הזאת. כן. זה רבי יוסי. זה רבי יוסי. זה רבי יוסי. רבי יוסי, כל הזמן יש את החרדה הזאת. כל הזמן יש את החרדה הזאת שזה לא יתקיים, שזה לא יצליח. למה? בגלל ש... בשורש של העולם יש... אין קביעות. יש חופש. אז כל הזמן צריך להעמיד אותו, ולהעמיד אותו, ולהעמיד אותו, ולהעמיד אותו, ולהעמיד אותו, ולהעמיד אותו, אבל מה שחשוב היה, מה שחשוב להגיד פה, זה הנקודה הזאת, שהיה מתאר פה, למה היה מתאר פה, איזה מין, מה היה מתאר פה, איזה מין עומק כזה, ואש כזאת, לא יודע, מי שמכיר יהודים כאלה פשוטים, טובים, אז אין שם את הדבר הזה, כל מסודר, כל ברור, כל זה, טוב, אז יש כמה משונים, זה קצת, יש כמה משונים בעולם, אני יודע שעושים בעיות, אבל רוב אנשים, הם מסודרים, הם לא, הרבה יותר פה משהו, הם יותר פה עולם של מרקים. שוב, להבדיל, זה קצת דומה לפסיכולוגיה. להבדיל, זה דומה. זאת אומרת, זה יודע ש... אדם לא יכול כל הזמן להרגיש שהכל גלוי וחשוף. עכשיו, זה בא, שוב, אני אומר, זה בא דווקא בגלל האור האלוקי. זה בא דווקא בגלל ה... כן, שיש פה עוד סוף שמעיר את הכל. אז דוד המלך שחי בעולם שהרוח הצפונית משבת בו, אז קודם כל זה ניגון נפלא, הניגון של הרוח הצפונית, אבל צריך לזכור, זה רוח צפונית שאין לו גבולות, אין לו גבולות, כן, להכניס רוח צפונית שאין לו גבולות לתוך גבולות, זה משימה נוראית, ואת הדבר הזה, את הדבר הזה הוא בקיר, זה מה שמתואר לדעתי, שיש פה אש ולהט וחיים גדולים ורתיחה ומיד גלים. טוב, אז לפעמים יש גם רוח, לפעמים יש גם שקט, אבל אחר כך זה יכול מאוד להיות, אני לא רוצה להביא דוגמאות מיכול, אבל בכל זה מאוד יש איזה, כאילו שייך כאילו לתקופות כאלה, יש תקופות שכל מוסבר באופן רומנטי כזה, וזה מה שאתה תגיד, כן, וסלוני כזה, וצועצה, לא יודע, מילה צועצה היא קצת לא טובה, אבל קצת מצועצה כזה. אתה שומע את זה, אתה שומע את זה, אתה שומע את הדבר הזה. לפעמים יש יצירה שזה לא ככה, שהיא פשוט, היא פשוט, היא פשוט, היא פשוט, כל רגע יש הפתעה. כל הפתעה היא בעלת, היא בעלת, אז אפילו יש שקט פתאום. כמו שזה קודם אחר כך, יש, כן, יש מוזיקה אחד מפורסם, גם שורר אחד מפורסם, שם שורר בא לשמוע את המוזיקה, ואז הוא אמר לחבר שלו, בוא נברח את פרפי של קרות נופלון. קשור לדבר הזה, כן? זאת אומרת, זה כאילו מתאר את זה. כמה מדובר על המין האנושי, כמה מדובר על המסרים. לא, באופן כללי זה ככה. עכשיו, לדעתי הוא הרבה יותר אמיתי, זה שהקרות שלו נופלים. מה שמכאן שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את המין האנושי, עכשיו הכל מתפרק לו כל הזמן. כמה אפשר להאמין לצטעצעות אותי של המבינים השכליים? כשיש כל הזמן עומקים, טוב, זה לתי מה שאני רוצה להגיד פה. ולכן יש פה חום ואש, ולכן צריך להיזהר מאוד מללהיב את זה. אמרנו, זה דומה מאוד לתניה, שכה תניה אומר, שלפעמים יכול להיות אדם כזה שאתה רואה אותו, שהוא אדם עדין, אתה רואה אדם עדין, אתה רואה אדם, אתה רואה אדם נקי כזה, אתה רואה אדם נקי ונקי. כן, אבל בעצם החיה שבתוכו רק מרדמה. יש שם חיה גדולה מאוד שנמצאת שם. אל תאמין לשקט, אל תאמין לשקט. כל שקט מחביאה מאחוריה רעידת אדמה גדולה מאוד, כן? אז גם פה, כן? זה מה שהוא רוצה לומר פה. א', שהכוחות הם, יש בהם עמיה גדולה, גלים וכל הדבר הזה. עכשיו, זה יכול להיות שפעמים זה שקט. לפעמים זה לא שקט. זה לא זה שלא שקט, אלא אם אני כבר משחרר, אז יצא החוץ השבר. יצא החוץ הרוע גדול. והרוע הזה הוא הפוך מרוחניות, הוא הפוך מלוקות. עכשיו, אבל יכול להיות שיש תנועה בין שני הממדים, לא? יש כל מיני הוגי דעות כאלה שמנסים לתאר את התנועה הזאת. שדיברנו על האינשוף הזה. אבל אז יש יחס בין המהלכים השכליים לבין ה... כן, האינשוף תמיד אף ב... תמיד אף ב... בין ארבעים, כן, כשהשמש שוקעת. למה? כאן שרק אז בעצם השכל יכול לפרוח. בסדר, אז זה לא יאורש כאן, ששם לפי התפיסה של אותו אדם, אלא אחר כך הפילוסוף הזה, שהוא אין לו, כן, שהוא אפילו יכול לבוז להמוניות, יכול לתאר אותו ככל כדמיוני, אחר כך משם נוצרת, קצת, להבדיל, קצת דומה, יש אנשים שנסו לשנות את זה במהלך הידיעות של הרב. אז אחר כך מופיע אידאה היסטורית חזקה, כן? זהו, אז כל זה ההסבר של הפסקה הראשונה. כן? ממש, כאילו הסיכום של הדבר הזה, טעם הדבר הוא, אמרנו, טעם זה מה שקודם לכל ההסברים, מה שקודם לכל הביטויים והמבנים. טעם הדבר הוא, מפני שבעצם קנות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המורה לקיבוץ החברה, עומד הוא עדיין דרגה שפלה. הזכרנו את זה, הביטוי הזה, כוחו הפנימי המורה לקיבוץ החברה, אמרנו שזה מופיע גם כן, זה הוגי דעות אנושיים, שמתארים את זה, שבני אדם הם זאבים. ומה שדוחף אותם להתקבץ ביחד, זה דווקא התכונה של הרע שבתוכם, ולא התכונה החיובית. אמרנו, זה מופיע גם אצלנו, הוא מצטט את זה שם דוגמה, מכל הסוגיות של הזימון. עכשיו מצטט אותם הוגרעות. לא מזכיר את השמות שלהם. יש דברים, יש במאמרים של הרב צודה, יש מאמרים שהוא כתב לפני מלחמת העולם השנייה. עכשיו לא יודע אם זה נכון להגיד כזה דבר, אבל בכל זאת נגיד אותו. יש מאמרים שכתב לפני מלחמת העולם השנייה. יש מאמרים שכתב אחרי מלחמת העולם השנייה. ואני לא זוכר את השמות שלהם כרגע, אבל אבל רואים את ההבדלים מאוד בולט. המאמרים שכתבו לפני מלחמת העולם השנייה הם מאוד מוארים, מאוד מוארים, מאוד מוסברים, ואחר כך מלחמת העולם השנייה הוא מאוד כתב מאמרים מאוד אינטנסיביים כאלו, לא מוסברים כל כך, אלא מושג רודף מושג, ביטוי רודף ביטוי, תנוס כזה. אבל באחד המאמרים היו אנשים, אני לא זוכר את זה התרבות הישראלית, לפחות זה התרבות הישראלית. שם יש, שם מזכיר את אותו הוגה דעות שאומר שהעולם הזה הוא מתוק. אני חושב שאחר כך הוא פה לא אמר דבר כזה. שמה שמקבץ את האנשים זה הצד, זה... אני לא יודע, יכול להיות שהוא גם קורא להוא, נכון, שליטה וזה, לא רק שהוא היה כן אדם עמוק יותר, אבל... אבל כן, קצת סוג של אידיאליזם כזה שהוא רצו את זה, לא? שהוא קצת. אחר כך זה... אחרי זה זה... מה זה?
לא,
זה לפני הראשונה, לפני השנייה. לפני הראשונה רצו את זה היה... 13. לא אכפת לי להיות חסיד עד כדי כך, שגם אז כתב מאמרים. אבל מה זה קצת מגזר. נראה לי, נכון, לא, הוא היה בן 19, אתה צריך, זה היה 16. גם כן, לא נראה לי. לכן לכם את העולם, זה לא משנה, בקיצור, מה שסגר את הנושא צהר צודה, זה לכם את העולם השנייה, ולא ראשונה. אבל מה שחשוב לנו, כן, רואים את זה באגרות שהוא כותב, נגיד, להפחלאפ, לנזיר. מלא טיעון, אבל אחר כך זה כל... לא משנה, מה שחשוב, אני רק אציג את הנקודה הזאת של מה שאומרים כבר רב, שמה שמעורר את זה, זה הדרגה שפלה. זה הנחש הזה. זה עומק קרה שלנו, תואר פה, נתאר את זה פה, בריחות גדולה מאוד. הנחש העיוור, כן? זה מה שמניע את האדם. ולא משהו אחר. בין אתה רואה איזו תקופה מסוימת, זה הדמוקרטיה וליברליות, בסדר. יכול להיות יכול להיות שאחר כך זה יכול להיות, יכול להיות שאחר כך הכל יכול להיעלם. זה לא חוכמה להראות שמדינות דמוקרטיות, שהחיילים שלהם יכול להיות שרק לאנשים מאוד אכזרים. זה לא כזה הוכחה ניצחת. מפני שאנחנו יודעים את זה מראש, זה ככה. כן, שחיילים, אפילו, כן, אמריקאים, יכולים להיות מפלצות. בעוד שהמדינה עצמה היא מתורבטת ועדינה. אז לא שמקורות אחרים, אתה נמצא שם צדיקים. לא שאתה בא במדינות ערב או המזרח, לא תמצא שם צדיקים. לא, הם לא צדיקים, אף אחד לא צדיק. אבל ברגע שמתחילה מלחמה, אתה לא יודע איפה זה יוביל. גם אנשים שגדלו במקומות מתורבטים, וכאילו הערך הגדול ביותר שלהם זה דמוקרטיה וליברליות וערכים, זה אין שום סיבה שפתאום זה לא יתהפך. זה מה שאני רוצה להגיד פה. למה? בגלל שהכוח המעורר את הקיבוץ, הוא עדיין, רואים את זה דרך אגב ביסוד, כאילו הקפיטליסטי, שמה שמניע את כלם, אמרנו את זה כבר, שכן, בעצם אדם אין לו כוח כמו בוקר, הוא לא יכול לסבול את זה שהשני יש לו בית עם מדחת שחייה, ולא אין. כן, זאת אומרת, זו הסיבה הכנעה שמוצאת מהמיטה. אם אדם עדין, אדם פחות עדין, זה חודש שהוא בסדר, אבל... לא, זה מה שאני רוצה להגיד פה, כן? מה שמניע אותו עולם, מה שדיברנו זה, 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 זה שנאה וקנאה, וקנאה, שנאה ותחרות. זה מה שמניע אותו עולם, ולא דברים אחרים, כן? רק מה שאני מנסה להגיד, שההבדל בין השיטה הזאת לשיטה של רבי יוסי, זה לא הבדל בנקודה של ההופעה. אם אנחנו נסלק את ההופעה, נמצא עולם רציונלי. זה לא מכונת כביסה. הכביסה זה משהו כזה, ליטאי כזה. משהו משוכלל יותר. אבל בכל זאת זה בנוי בתוך מבנים רציונליים כאלה, בתוך גבולות רציונליים כאלה יותר. העולם הזה הוא לא עולם כזה. העולם הזה הוא עולם... הרציונליות הוא איזה מין קליפה כזאת קטנה ששיית מלמעלה. על המצועצת כזאת ששריר קטן והכל מתפרק, כן? אז שוב, זה גם לדעתי לדעת רבי יוסי. רבי יוסי מדבר על זה במהות, ורבי יוון מדבר על זה בהופעה. שניהם מתארים את אותה דמות, דמות של עולם אלוקי. רבי יוון לוקח את זה למקום איך זה ייראה בהיסטוריה, ורבי יוסי מתאר את זה איך זה ייראה במהות. במהות זה עדיין אלוקי לגמרי, ויש חרדה נורא, נורא ביום מה יקרה. ובפועל, זה בדיוק הביטוי של החרדה הזאת. שכן, שברזה ודם. שני צדדים של אותו דבר, זה מה שהוא רוצה להגיד פה. זה לפי התשוקה הזאת. רק יחידים מתנסים מעל הזה, אני מתאר את זה באורות. באורות יש שם פקים שתנים על הדבר הזה. נכון, שרק... אמרתי על זה בכמה מקומות, שהצדיקים שלמות העולם, כן, הצדיקים שלמות העולם הם דמויות פרטיות, לא פרטיות, הם חסידים, הם צדיקים, הם לא יודע, פילוסופים, אנשי רוח פרטיים. זה בא מכוח הפרטיות שלהם, זה לא בא מכוח ההופעה הקיבוצית, ההופעה הקיבוצית, כן, נקרא אותי. זאת אומרת, הומניסט, הומניסט, יהודי, יש בו אנינות נגד העולם, חייב להרגיש תחושה של כאב גדול, כאב גדול של כעס, או זה. אבל לא איזה שלווה פסטורלית, לא איזשהו... אפשר להגיד שהבודהיזם זה סוג של שקר גדול. זה אולי המסקנה של עולם מיואש. אני ככה מתאר את זה, כן? עולם שהוא כבר מיואש, הוא כאילו סירס את עצמו מעומק הכאב. גם כבוד של אפתיה היא לא יותר טובה. היא לא חיה משהו אחר. אין שלווה. אם אתה רואה שלווה, אז אתה יודע שיש פה שקר. אתה יודע שיש פה... שמתחת לפני השטח, המציאות רותחת. זה רק עניין שהיא תתפרץ. אז אני אומר, לא רוצה, יש לזה הרבה דוגמאות, אבל לא יודע אם כתב זמן כרגע להרחיב את זה. זה ספר מופלח, את מתאר את הרוע שהיה שם, שמופיע שם באזורים שם. יש שם רוע לפעמים גדול מאוד שמתפרץ החוצה. במלחמות, במהפכות. יכולת להרוג את ההורים, את הילדים, את האחים. בלי שום רגשות עקבה פנימית. הם אכזרים מאוד כשהם צריכים. זהו, זה משהו שרק יחידים אלה מתנסים אל מעלת הריח הטוב שאפשר לדמות. מי אלה לומדים מעלה הקו הקיבוץ הזה, מעלה הריח השפה. שאין עזר מקיבוצים טועה מצד הנקודה הגבוהה שהם קיבור שזה היסוד הלאומי שלו. כן, אז בסדר, אדם נמצא נקודת ההתאבזות כזו אחרת. שעד שפה... היה לי מתאורות המרכזית, לא, בסדר, בסך הכל חזרנו, אבל היה חשוב מאוד לתאר את הנקודה הזאת שהעולם הזה, שעכשיו מתאר את העולם, העולם הוא עולם של כוח, עולם של חיים ולא של עמקים. וזה בא לא בגלל שהוא רע, אלא שהוא טוב. וזה בדיוק הנקודה שאפשר לקלקל אותו ולהרוס אותו. טוב, בסדר, אז נמשיך פעם בה את ה... Hmm.